כל חי תמיד איתי כל חי.
קירות שקופים עם הרב אברהם ברזילאי.
טוב, מאזינים יקרים, אנחנו בתוכנית נוספת של קירות שקופים, התוכנית שעוסקת בנושא חינוך הילדים, ואני מניח שהערב אתם מאזינים לנו ככה בין אחיזת פטיש אחת לתליית קישוט אחר. אולי המאורגנים שבכם כבר יושבים מקפלים מפיונים לשולחן החג, אבל השנה תסכימו איתי שהכל הכל נראה אחרת. קודם כל, מפני שאנחנו אחרי יום הכיפורים, יום מחילה, סליחה וחפרה, יום שכבר קיבסנו את כל האבונות, את כל הפשעים, את כל החטאים. לא היו להם לישראל ימים טובים כיום הכיפורים. הכל טהור יותר. אנחנו ממש ממש לא אותם האנשים שהיינו רק לפני שלושה ימים. אבל תסכימו איתי שהשנה זה לא היה יום כיפורים רגיל. כמה אנשים מתוכנו לא יכלו לקיים את הצום השנה עקב הנגיף, כמה אנשים שמתוכננים כל שנה לבית כנסת מסוים מצאו את עצמם עוברים את ראש השנה וכיפור באיזו מלונית נידחת באיזה חור בצפון. מי היה מאמין שתוך חצי שנה כל העולם יעבור כזה שינוי? בכלל, ביום הכיפורים כל בית הכנסת היה נראה כמו מחלקה בבית חולים, כולם עם חלוקים לבנים, מסכת חלת. שוחחתי עכשיו עם ידיד מארצות הברית, שמנהל קאר סרוויס, שירותים של נסיעות. והוא אומר לי, תשמע, אני עכשיו אחרי 17 שעות נהיגה, רק צד אחד. מה קרה? הוא היה צריך להסיע משפחה מניו ג'רזי לאורלנדו. הם לא יכולים לעלות על טיסה, מכיוון ששם בארצות הברית הגדירו כלל ש... מהיום שנגמרים התסמינים צריך לחכות 14 יום, ויש לו בת שעוד לא עברו 14 יום, הם לא יכולים לעלות על מטוס, הם צריכים לנסוע 17 שעות הלוך ו-17 שעות חזור, בשביל להגיע מניו ג'רזי לאורלנדו. אז העולם באמת, באמת, באמת השתגע. הכל כל כך מבולבל. האדם כבר לא יכול לתכנן את צעדיו, והקדוש ברוך הוא מראה לנו איך הוא מקיים את נבואת אחרית הימים, מילה אחר מילה. הנבואה המפורסמת המובד בסוף מסכת סוטה. אז כתוב שם כך. בעקבתא דמשיחא היוקר יאמיר. יעלה. פעם היית נכנס לסופרמרקט עם 600 שקלים. מה היית יוצא? זוכרים? לפני 15 שנה, 20 שנה. יוצא עם סקיות, עם ממש עשית קנייה לבית. קנייה 600 שקל, הוצאת. והיום? תיכנסו עם 1,500 שקל לסופר. עם מה אתם יוצאים? כמעט עם כלום. היוקר יאמיר. חוכמת סופרים תשרח. כשגדולי הדור אומרים בחוכמתם שצריך להרבות בתורה ולחזק את החלי התורה במקום להשביטם ולבודדם, אז מיד הפרופסורים יוצאים בגינוי אפרה לפומי. חוכמת סופרים, מה שהחכם רואה, היא תשרח בעיני הציבור. יראי חטא עם האסון. הציבור החרדי הפך להיות בעיניהם כמפיץ המחלה. שימו לב לביטוי, חרדים. מה פירוש המילה חרדים בעברית תקינה? יראים, נכון? אדם אומר, אני חרד ממשהו, אני ירא ממשהו. תראו איך חזל דיברו בלשון שלהם. יראי חטא עם העשר. נראה זה בעצם יראים, חרדים, זה ממש, ממש בהקבלה אותה מילה, שהחרדים עם העשר. ומה עוד כתוב שם? שהפרוטה תכלה מן הכיס, נו, מי לא מבין את זה? תראו מה עשו בעלי העסקים היום ברחוב רבי עקיבא, אני לא אסגיר אותם פה ברדיו, אבל כבר לא יכולים להחזיק מעמד. מי יכול להישמע לכל הכללים הללו? סיפר לי ידיד על גיסו. בעל חנות זהב מצליחה במרכז תל אביב, אדם שמגלגל כמה מאות שקלים כל חודש. שרד ושרד ושרד, עד שהגיע ממש לפני שבועיים למצב שהוא סגר את העסק כליל. רק השכר דירה שלו, סליחה, שכר האחוזה שלו, 35,000 שח בחודש. אז נכון, הוא היה אדם מסודר, כלכלית, אבל אנשים מתפרקים, חצי שנה מתייבשים לגמרי, ונופלים לגמרי. המצב שלו היום, מן הסתם יותר גרוע משל רובנו. כי הקורונה היא קודם כל צרה לעשירים, אחר כך צרה לבינוניים, ואחר כך צרה לעניים. וגולת הכותרת היא של הנבואה, וכך מסתיימת בעצם מסכת סוטה, ואנו, אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. כל האופי של המחלה הזו, ואופי השלכותיה, הוא לא אחיד ולא צפוי. אחד יכול לדבק והוא אפילו לא מרגיש שהוא נדבק, הוא לא מרגיש כלום. השני, קצת איבד את הטעם, את הריח, אחד אחר יכול לשכב במיטה שבועיים, חולשה נוראית. והשלישי יכול פתאום להידרדר, להיכנס לפיקוח נפש ממש, לא עלינו ולא עליכם. הכל לא ברור. אדם שולח הזמנה לחתונה. הנכם מוזמנים לחתונת בנינו, שתתקיים אם ירצה השם ביום כך וכך. זהו, פה נגמר הנוסח. איפה? לא כתוב. באיזו שעה? לא כתוב. במקום זאת מציינים מספר טלפון לבירור ביום החתונה, תתקשרו, נגיד לכם, איפה זה? מתי? כמה? באיזה שעה? אדם רוצה לנסוע מעיר לעיר. הוא לא יודע אם הוא יגיע. יש תחבורה, אין תחבורה. מאיזה עיר כן, עד איזו נקודה, מאיפה לא. אם יעצור אותו שוטר בדרך, לא יעצור. רגע, השוטרים עולים לאוטובוס ומבררים אם אתה חיוני או לא עולים. האם הנסיעה שלי מוגדרת בכלל כחיונית או אולי לא? בקיצור. הכל אי ודאות אחת גדולה. או במילים של חז"ל, כדרכנו בקודש לקרוא לכל דבר בשמו היהודי, ואנו, אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. לא בהשלכות החולי הזה, לא ברצון לעבור מעיר לעיר, להירח, להתארח. גם בחולי עצמו, יהיה כך, יהיה כך, זה מסוכן, זה לא מסוכן, אפשר לדבק פעמיים, אי אפשר, מה יהיה, איך יהיה. אין לנו על מי להישען, כלום. אלא על אבינו שבשמיים. כל אלו שנשמרו, ועבדכם הנאמן בתוכם, אני לפחות את השבועות שביליתי במלונית, אני ומשפחתי, זה היה בתוך שלושת השבועות בין המצרים. טוב, זה מתאים לתקופה. אבל אנשים שצריכים לעבור את ראש השנה, את כיפור, את סוכות במלונית, איזה צער, איזה חוסר ודאות, איזה... אין לזה ביטוי אחר, זה פשוט נבואה אחד לאחד. ואנו, אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. הנה, בערב יום הכיפורים האחרון, התארחתי אצל משפחה בצפון. והנה, בשעה 12:30, ערב יום הכיפורים, 12:30, הבן שלי פתאום נכנס בסערה הביתה, בוכה, אוחז את ידו השמאלית בידו הימנית, מתקפל מכאבים, מה קרה? נסע בחוץ על איזה סקייטבורד כזה, נפל, היד שלו התנפחה. עכשיו, שעה 12:30, ערב יום הכיפורים, הוא קופץ מכאבים. ניסינו לברר אם יש איזה איש הצולה בשכונה. יש. הלכנו, צעדנו, רגע, הוא נח צהריים, הוא צריך לקום, להתאושש. הוא מגיע, הוא מסתכל, מעיף מבט ואומר, חבר'ה, זה שבר, במקרה הטוב. במקרה הפחות טוב, זה נראה שזה הולך לכיוון המפרק של היד, ואז זה מצריך ניתוח. עכשיו תיסו לבית חולים. נו. יש לך אי ודאות גדולה מזו. ערב יום הכיפורים, שעה 12:30, כבר אחת בצהריים. אתה צריך ללכת עם הבן לבית חולים, ואולי הוא צריך לעבור ניתוח. אז במהירות, רעייתי ואני צריכים לארגן תיק, עם הטלית, עם הסידורים, עם קצת האוכל, מצווה לאכול בתשיעי, צריך להתארגן לצום. וצריך גם למהר, כי שוב פעם חוסר הוודאות. מצד אחד כדאי מאוד מאוד למהר לבית חולים, כי אולי זה רק גבס, אולי בכל זאת נצליח לחזור בזמן. מצד שני, אולי הולכים לניתוח, ואז צריך להתארגן, אז צריך את הזמן הזה כדי להתארגן, לקחת את כל הדברים. אי ודאות אחת גדולה. אני רוצה לנצל את המיקרופון הזה ואת הבמה הזו שהקדוש ברוך הוא נתן לי ברחמיו, ולהביע את התודה העמוקה העמוקה שלי מכל הלב לבורא עולם. זה פשוט לא יאומן, הגענו לבית החולים, ומהרגע שנכנסנו למיון, כל אחד, כל מי שביקר פעם בבית חולים יודע כמה זמן אתה ממתין רק במיון. כמה זמן עד שאתה נכנס לרופא, עכשיו שימו לב לתהליך, זה מיון, אחר כך זה להמתין לרופא, אחר כך זה ללכת לצילום, זה לחזור. בחסדי השם, ראו בצילום שזה רק שבר, ולא במפרק, וזה לא מצריך ניתוח, אבל זה מצריך גבס. צריך ללכת לחדר גבס, לחכות בתור, שיעשו את הגבס, אחר כך לעלות לעוד צילום, כדי לראות שהגבס באמת תופס, אחר כך לחזור לרופא, ומהרופא לקבל את המכתב שחרור. כמה זמן זה לוקח? ביום מת. 4-5 שעות, נכון? אין סיכוי לחזור לכיפור. רבותיי, לא תאמינו לנס שאני הולך לספר לכם. מהרגע שבו דרכה כף רגלנו במיון, בבית החולים, ועד הרגע שבו יצאנו החוצה עם גבס שלם, נקי, חדש, שעה ו-23 דקות. זה משהו שהוא באמת מעבר לטבע, הוא באמת לא יאומן. אבל אני זוכר שכשהתארגנו לצאת לבית החולים, אמרתי לרעייתי, מה קורה כאן? מה, ערב כיפור, מה קורה כאן? אז היא אמרה דבר אחד. היא אמרה, ככה הקדוש ברוך הוא רוצה. הלא אנחנו בראש השנה, בכל עשרת ימי תשובה אומרים, המלך הקדוש, המלך המשפט, להמליך את הקדוש ברוך הוא עלינו. וכל הסיבה שהגעתי לצפון, כי הייתי צריך לקחת חלק בתפילות בבית הכנסת, ופתאום אני מתקשר מהבית חולים ומודיע שאולי אני לא אגיע, בלבול עצום. אבל ככה הקדוש ברוך הוא רוצה. אם אדם רוצה באמת לקבל את מלכותו, רצית את הסוכה שלך ככה, היא לא יצאה. רצית ארבעת המינים כאלו, רצית השנה את האתרוג המאזן ההוא, ולא הצלחת ולא קיבלת. על מי אתה מתוסכל? ככה הקדוש ברוך הוא רוצה. הוא מלך העולם, הוא מנהל את העולם. ככה הוא רוצה? זה היה ניסיון גדול, אי אפשר לומר שלא. אי אפשר לומר שגם עמדתי בו מי יודע מה. אבל לפחות שנטפטף את ההבנה הזו אלינו. לפעמים זה רק עניין של ניסיון. אם היו אומרים לי בשעה שאני מארגן את הטלית והסידורים והקצת אוכל והבגדים לרכב, לנסוע לבית חולים. אם היו אומרים לי, אז תדע לך, עוד שעה 22 דקות אתה בחוץ. הייתי מאמין. לא הייתי מאמין, זה לא יכול להיות. אבל כן, הקדוש ברוך הוא מלך. אין מי יאמר לו מה תעשה, ואין מי יאמר לו מה תפעל. כי הכל, הכל, הכל מעשי ידיו. אז הנה, אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. אני בטוח שכל אחד מהמאזינים שלנו חווה את התקופות שלו, ורואה שבאמת, באמת, באמת, הקדוש ברוך הוא דוחף אותנו, למי שעוד לא התעורר ועוד לא הבין, דוחף אותנו להבנה הזו, אל תסמוך על כלום, לא על סטטיסטיקות, לא על מחקרים, על כלום. אדם לא יודע מה יהיה איתו, לא מחר בבוקר, מה יהיה איתו הערב. אבל אם הוא מאמץ את ההישענות על הקדוש ברוך הוא, אז הוא ממליך אותו, אז הוא ממלא את התכלית, אז כבר אין צורך בייסורים. טוב, די, מספיק דיברנו קורונה, סוף כל סוף התוכנית הזו מיועדת לעסוק בענייני חינוך, אלא שהקונספט יהיה הערב מעט שונה, ויעבור התאמה ממצב רגיל למצב בין הזמנים, מצב שבו אתם עסוקים בבישולים, בסוכה, בארבעת המינים, הילדים בבית, כולם שומעים אותנו. אז אם בכל זאת בחרתם להזין לנו במקום לכל חי מיוזיק, גם בערב החג, אז נאמר לכם שהבמה תהיה שלכם הערב. לכל שאלה שאתם רוצים, הבעת רעיון חינוכי, יש לכם איזה משהו מיוחד בחינוך שאולי העולם לא שמע עליו, איזה דילמות, בין אם אתם הורים, בין אם אתם מחנכים, מתמודדים עם שאלות חינוכיות, זה הזמן וזה המקום. השעה הזאת תהיה מוקדשת בעיקר לכם, ולכן הערב גם לא יושמע תסקית. נודה לעוסקים במלאכה, אורי כהן הטכנאי, קובי אלי המפיק, מספר הטלפון שלנו באולפן, שאתם כבר מוזמנים לעלות לשידור הוא 03-500-93-93. 03-500-93-93. לפני שנצא להפסקת פרסומות ראשונה, נספר לכם שפנו אליי מהמשרד, שתי המזכירות שעובדות אצלנו, ואמרו לי שהייתה היענות אדירה לנושא הקורס הרישיון לחנך. דיסקונקים, 15 שעות של הסברים של ליבת החינוך. יש שם סוד ההשפעה על נפש הילד, מהו כוח הבחירה, איך אנחנו מבינים את נפש הילדים ואת התפקוד שלהם, איך אנחנו בכלל ניגשים לכל הנושא החינוכי הזה. זה כשמו כן, הוא רישיון לחנך. כמו שאתה עולה על רכב, ואם עלית בלי רישיון והרגת מישהו, אתה מבין לבד שאתה אשם? כך כולנו, ההורים, המחנכים, אנחנו נוהגים ברכב, מנהיגים את הילדים שלנו, את הבית שלנו, נרצה או לא נרצה, גם אם נברח מזה. אנחנו מחויבים לפחות ללמוד את הידע הבסיסי, לכן זה נקרא רישיון לחנך. אז הייתה היענות גדולה, אבל מיד אחרי כיפור הגיעו כל מיני טלפונים. רגע, אני התקשרתי לפני כן, היה מבצע, הורדתם, אני חייבת, אני צריכה, אני צריך. אז נתבקשתי לעשות משהו בנדון הזה, אז הנה, אנחנו עושים עוד משהו באמת יוצא דופן שאנחנו לא נוהגים ולא מקובל. אתגרים בחינוך יש פעם בשנה של ככה מבצע מיוחד ביום הולדת של אתגרים בחינוך, אבל הנה, אנחנו נותנים לכם את השלושה ימים הללו. מעכשיו עד חג הסוכות, כל מי שיתקשר ויבקש את הקורס הרישיון לחנך, או יסודות החינוך, שזה קורס מורחב של 42 שעות, אפשר במסלול הורים, אפשר במסלול להוצאת תעודה אפילו, מטעם אתגרים בחינוך, שזה ייעוץ תורני יהודי, מוזמן להתקשר, כבר עכשיו יש לכם מענה אצלנו, יקבל 20% הנחה רק בשלושה ימים הקרובים. זה משמעותי מאוד, ואם עדיין מדובר במשפחה של אברכים וקושי כלכלי וצריכים את זה באמת כי יש בעיות בחינוך, תציינו את זה בפני המזכירות ויעזרו לכם. מספר הטלפון באתגרים בחינוך, תוכלו להתקשר כבר עכשיו, 077-405-2003. 077-405-2003. אנחנו, בעזרת השם, נצא להפסקת פרסומות, ואתם יכולים לעלות אלינו לשידור, לכל השאלות שלכם, לכל הרעיונות החינוכיים, כל מה שקשור בנושא חינוך הילדים. מספר הטלפון לעלייה לשידור, לא לקורסים, לעלייה לשידור, 03-500-93-93. יוצאים להפסקה הראשונה, ומיד שווים, בבקשה.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי. גם בניקיון יסודי, גם בחיסכון וגם בכשרות. אין כמו נוזל הכלים פרי, ועכשיו גם בקפסולות למדיח, כי בניקיון אין כמו פרי. אולו ושפיזין אילאים קדישין. רוצים להפתיע את היקרים לכם? כיסוי כתיפה מהודר ברקמה מפוארת לכיסא האושפיזין. המתנה המקורית לחג הסוכות בברכתו המיוחדת של שר התורה רב חיים קניבסקי שליטה. טלפון 055-550-2950. 055-550-2950.
משהו טוב מתבשל פה.
אושן גורמה, מסורת שמתבשלת מדור לדור.
אושן גורמה, אושן גורמה, מסורת שמתענגים עליה.
הגפילטה ווייט פיש של אושן גורמה, המסורת שלנו בשולחן השבת והחג. אושן גורמה, המותג האמריקאי בחשרות הבדץ.
אושן גורמה.
גם בניקיון יסודי, גם בחיסכון וגם בכשרות. אין כמו נוזל הכלים פרי. ועכשיו גם בקפסולות למדיח. כי בניקיון אין כמו פרי.
מחפשים משהו טעים אחרי ארוחה בשרית? יש תנובה אלטרנטיב. חדש מתנובה אלטרנטיב. מגוון משקאות ומעדני שיבולת שועל פרווה בטעמים מעולים. מפתיע כמה שזה טעים. למהדרין יש תנובה.
לקוחות יקרים, סניפי עינית מוגדרים כמקום עבודה חיוני ולכן פתוחים לשירותכם בעת הצורך. לבירור שעות הפתיחה, צרו קשר עם הסניף.
עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
עינית מאחלת בריאות לכל עם ישראל.
נועם אחד, זורם ברגע אחד. כוכבית 85-10. מבצע מיוחד לימי הסגר, אופר הלוי מגיע עד עליכם עם 11 הצגות על דיסק און קי לצפייה במחשב הביתי.
זה רעיון מדהים.
ועכשיו במחיר מסופסד ל-200 המזמינים הראשונים, רק 180 שקלים.
מה?
להזמנות חייגו עכשיו 03-909-2124, 03-909-2124.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי.
שבנו עליכם, מאזינים יקרים. לפני שנפנה למאזינים שעל הקו, אני רוצה לספר לכם, אולי להעלות נושא מאוד מאוד חשוב שנעסוק בו. תראו, לאחרונה, איך לא? שוב פעם, אנחנו צריכים להזכיר את הקורונה. נוצרו שיבושים רבים ברצף הלימוד בישיבות. נהיה מצב של כן לימודים, אין לימודים, יש לימודים, אין לימודים. וישנם בחורים שלצערנו הרב בילו יותר שעות בחשיפה לעולם שהוא, איך לומר, רחוק מיראת אלוקים. וישנם כאלו שהיסודות שלהם לא בנויים כל כך עמוק בעולם התורה והשקפה התורה. והחברה האלו החלו לאחרונה להעלות כל מיני ספקות בליבם, ופתאום אתה רואה סוג של הערכה כביכול לציבור החילוני, ופתאום הבחור מתחיל לשנות את התסרוקת, את הלבוש, מתחיל להדליק מנורה אדומה. איך אנחנו מתמודדים עם זה? אני רוצה להתייחס לנקודה הזו, אבל אולי כדי לא להחזיק את המאזינים על הקו, ניתן אפשרות למאזינים, ואחר כך נשוב לנקודה הזו. שלום וערב טוב למאזין שעל הקו.
שלום.
מאזינה, בבקשה.
ערב טוב. יש לי בעיה ממש ממש קשה. יש לי נער בן 17.5, והנער הזה הוא משקר כל הזמן, באופן קבוע, על כל דבר, על כל דבר, אפילו על דברים קטנים. מעבר לזה, הוא גם לא לוקח שום חלק בבית, כאילו יחסית מנותק. הוא מפוקס רק בעצמו, ורק בדברים שלו, ורק בעניינים שלו. והבעיה היא שזה לא רק עכשיו, זה כאילו כל הזמן זה היה ככה, אבל עכשיו, ככל שהוא גודל, אז הציפיות הן יותר, אתה יודע, אתה מטפה מבן אדם שגודל, מילד שגודל, שישתפר, שיבין את המצב, שיבין מה קורה מסביבו, והבטחות, אין ספור הבטחות, ובחיים הוא לא עומד בהבטחות שלו, אף פעם. איך אני מתמודדת עם הדבר הזה? איך?
אני קודם כל מרגיש הרבה כעס או תסכול בקול שלך, ופעמים שמאוד מאוד קשה לתת לאדם תשובה, כשהוא ככה בתוך סערת רגשות. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה, תנסי להיות כנה בה.
Okay.
הילד הזה חווה אלו שהם הצלחות בחיים שלו, שכל הזמן החוויה היא חוויה של כישלון, אם זה בלימודים, בהנהגה, בבית. היו לו, הוא עבר ילדות שיש בה רצף של חוויות של הצלחה, או להפך?
לא, הוא ילד שתמיד סבל מהפרעות קשב וריכוז, והוא היה צריך לקחת ריטלין במהלך הגדלות שלו, לאורך כל התקופה הזאת הוא היה בבית ספר, ובוא נגיד שהוא ילד מאוד חכם, מאוד, באמת, כאילו, הוא באמת חכם, ואם הוא רוצה בלימודים נגיד, אז הוא מצליח, נגיד, במבחנים הוא לא צריך ללמוד יותר מדי וזה, והוא מצליח. אבל עוד פעם, יש, אתה יודע, אתה שוקל על כף המאזניים את הטוב ואת הפחות טוב, ויש לי המון קשיים איתו, ואני לא יודעת איך אני מתמודדת, ויום-יום, זה פשוט יום-יום-יום. עכשיו, הוא סיים גם ללמוד, כי הוא סיים בגיל 17, כי הקפיצו אותו כיתה. אז כבר לפני חצי שנה הוא סיים ללמוד. וזהו, אבל תמיד היה לי קשה איתו בגידול, תמיד היה לי קשה איתו בגידול, גם בהתנהלות, 20 אלף פעם, אתה תגיד לו, משהו, הוא יגיד לך בסדר, עמית, בבקשה, אל תעשה את זה, כאילו משהו שהוא לא צריך לעשות אותו, הוא יגיד לי בסדר, והוא יחזור על זה, כאילו לא אמרתי לו שום דבר.
טוב, תראי, כמובן שלא נוכל לתת לך תשובה, כי הבעיה היא לא, את, מה שנקרא, התקשרת, על הנושא הזה של השקר, הוא משקר הרבה. אבל באמת גם את מבינה שטיפ טיפה פותחים את העירייה, זה לא הנקודה, נניח שפתרנו אותה, זה לא פתר לו את הבעיה לילד, עדיין, 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 זה בעצם סוג של סימפטום שעכשיו הוא טיפה לוחץ. זה כמו אדם שיש לו איזה דלקת חלילה ביד, ובזרת עכשיו לוחץ לו, אז זה הכי דחוף לו, אבל לא שם נמצאת הבעיה. וזה מה שקורה כאן, ולכן לא נוכל לתת איזושהי תשובה קונקרטית. אבל בכל זאת, אני פטור בלא כלום אי אפשר. התשובה האמיתית בשבילך, זה שאת יכולה בעזרת השם להתקשר אליי באופן אישי, אני משתדל לענות בין 10 ל-12 בלילה, בזמנים שאני יכול, בערבים, זה יכול לתת מענה חלקי, אחר כך אם צריך פגישה, יכול לתת מענה מלא. אבל בינתיים.
השאלה שלי, איך אני מתמודדת, אתה יודע מה, בוא נלך על, על, על משהו שקשור לשקרים. בוא ניתן לתוך הנחה עכשיו שהוא משקר, ואני יודעת בדיוק שהוא שקר, ואני גם בדידי את השקר שלו. איך אני ניגשת אליו, מה אני אומרת לו, כאילו, איך אני מתנהלת מול הדבר הזה, שהוא בעצמו יודע שאני כבר יודעת שהוא שיקר.
אני אסביר. בנוסף על כך, לפני שאני אשכח, אציין ואומר שבאתר של רדיו קול חי, ישנם תוכניות, לפחות אחת, לדעתי כמה, שעסקנו בנושא הזה של השקר, והסברנו אותו יותר בהרחבה, כולל תסקיטים שעוסקים בנושא הזה, מאוד מאוד מעניין, שווה להיכנס פשוט לאתר, ושם נכנסים לארכיון התוכניות, ואפשר לחפש לפי נושאים, אז יוסיף לך עוד על התשובה שאני נותן כעת. התשובה היא כזו, ילד שיתרגל לשקר הרבה, זה משתי סיבות, לפעמים זה או, ולפעמים זה שתי הסיבות ביחד. או שהוא יתרגל להרוויח מהשקר, מרוויח, שיקרתי, הרווחתי. לאט לאט ילד מתמכר לזה, נהנה מזה, וכמו כל השקרנים, כן, יש גם שקרנים מאוד מוצלחים שהפכו את זה למקצוע. עורכי דין, הייתי אומר גם שופטים, טוב, אני לא יודע אם מותר להגיד את זה, לא אמרתי איזה שופטים, אם זה בארץ או לא בארץ, אבל כל אחד יעשה את החושבים שלו. יש אנשים שהפכו את השקר למקצוע מאוד 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 מכובד. אבל אנחנו לא, אנחנו רחוקים מהם, אנחנו רוצים לעשות משהו אחר לגמרי בחינוך שלנו. איך כן עושים את זה? אז או שהילד למד להרוויח מהשקר, או שהילד כל כך מרגיש שההורים, החברה, הסביבה, כל כך כל כך כבר לא מצפים ממנו. כל כך כבר לא מאמינים בו. אני לא אומר שזה האובייקטיבי, שזה האמת. רק זה מה שהילד חווה. הדימוי העצמי שלו יורד ויורד ויורד, ואז הוא אומר, אין לי מה להפסיד. אין לי מה להפסיד, אז בא לי לשקר, לא יודע. גם אם אני לא חושב באותו רגע, אני מרוויח מזה משהו. זה לא משנה, זה אורח חיים, הרי אף אחד לא מאמין בי. אף אחד לא סומך עליי. אני לא, אני במילא לא פונקציה, מה שנקרא. אז במילא אין לו בעיה לשקר. זה גם אחד מהדברים שמפתחים שקר. יש עוד סיבות, הם פחות, הם יותר משניות, אני לא נוקב אותם. מה אנחנו צריכים לעשות להתמודד מול השקר?
כן,
אנחנו צריכים, בדיוק, לתת מענה לשתי הבעיות הללו. התשובה היא ככה. כשאני תופס את הילד, אני קודם כל כבסיס, לא מחפש לתפוס את הילד על שקר. משתדל לעשות ממש עבודה עצמית, שטיפת מוח עצמית, שגם אם הילד שלי משקר, כנראה יש לזה סיבות, יש לזה משקעים בנפש, אני דן אותו לקו זכות, זה דבר ראשון, ולא מחפש אותו בכלל, באמת. אם והיה, ותפסתי אותו על שקר, והוא יודע שתפסתי אותו, זה החידוש פה. לא רק שאני תפסתי, אלא הוא יודע שאני יודע שהוא משקר. זאת אומרת, אני לא יכול לעשות את עצמי תמים, אלא אני יודע שהוא יודע. מה אני צריך להגיב? אני תופס את אומר לו, תשמע, בני היקר, תקשיב טוב. אני מחזיק אותך כאדם אמיתי. אני מחזיק אותך כאדם נאמן. אתה הבן שלי, אני יודע מי אתה. אתה אדם אמיתי, אתה אדם נאמן. ודווקא משום כך, אני לא מוכנה לקבל ממך את ההתנהגות הזאת. אנחנו נציין את ההתנהגות, לא את הילד. לא מוכנה לקבל ממך התנהגות של שקר. זה לא מתאים לך. אם זה היה אצל הבן של השכן, ניחה. אצלך לא. אני מחזיקה אותך כאדם אמיתי, אני לא מוכנה לקבל ממך התנהגות של שקר. זה לא מתאים לך. אני מקווה שזו מידע חד פעמית. יכול להיות שאצלך זה כבר בשלב יותר עמוק, יותר מתקדם, יהיה קשה גם לך לעשות את העבודה העצמית הזו, וגם לילד לקנות את מה שאת אומרת. אבל זה הקו. וכמו שאמרתי, בשביל מענה נרחב יותר, נצטרך להגיד לי איזה שיחה בנפרד, לא, גם ברדיו, גם ניתן לך את כל השעה, בוודאי שלא צריך לחסות את הנושא הזה.
בהחלט, כן. אני, מה שחשוב לי שתדע, שאני הרבה פעמים דווקא, נתתי להאמין לו, ובאמת לא, באמת כמו שאמרת, לא חטפתי אותו, אבל אני לא טיפשה, אני לא מטומטמת, ובכל זאת אני מרגישה דברים, ובכל זאת חשוב לי כן לבדוק את הנקודות האלה,
לא כדאי, לא כדאי, עדיף להתעלם, זה בריא מאוד, זה לא נאיביות, זה לא התמינת ראש בחול, ההפך הוא הנכון. תעיינו בספרי יהדות, בספרי מוסר, ותראו כמה המעלה של אדון לקו זכות, זה לא תמינת הראש בקרקע, ההפך הוא הנכון. זו ראיית המציאות האמיתית.
לא, אבל זה ילך
והגדל,
כאילו אם אני נותנת לו את האפשרות הזאת.
טוב, אבל באמת, באמת מאזיני היקרה, יש לנו עוד מאזינים שממתינים די הרבה זמן. אמרתי, לא נוכל לחסות את זה בכל מקרה, אז בעזרת השם.
אמרת בין 10 ל-12.
בדרך כלל בין 10 ל-12 בערב, אני לא מתחייב, אבל אם אני יכול, אני עונה.
מה הטלפון?
058.
רגע שנייה, אני
כבר רושבת.
058, כן.
405. 2000.
תודה רבה.
בשמחה, בהצלחה.
חג שמח
וכל טוב. גם לכם, חג שמח. נעבור למאזין או מאזינה הבאים על הקו. נזכיר ונאמר לכם שהטלפון שלנו הוא 03-500-93-93. שלום וערב טוב.
הלו.
בבקשה, כן.
שלום, רעייתו.
בבקשה.
אני מתקשרת בנוגע, רגע, אני מתקשרת בנוגע, כשהבת שלי בוכה, זה סוג של בכי כזה, הוא לא נפסק, הוא תורדני כזה. אני יודעת שהיא מנסה אותי המון, אבל ברגע שהיא בוכה, לי קורה משהו. קורה לי כאילו תחושה בגוף, שאני מגיעה למצב שכאילו עצבים פנימיים כאלה, אמנם אני משתלטת על זה, אבל כאילו זה נורא מטריד אותי, ואז אני מגיעה בסופו של דבר להפיסת כוחות, לבכי לבעלי, כאילו מה אני לא עושה נכון, כאילו אני לא נותנת הכל, אני לא מבטרת לה, גם כשהיא בוכה אני עדיין כאילו עם הגבולות שהחלטתי עליהם. כאילו אני...
בת כמה הילדה? בת כמה הילדה?
הילדה בת 3. היא נורא קטנה, אבל היא מאוד בוגרת הגיל שלה.
והיא הבכורה, נכון?
נכון.
כן, טוב, זה נשמע ככה. תראי, אני אענה לך מהסוף להתחלה. את אחד האנשים שבשבילם נברא הקורס הרישיון לחנך. זה הסוף, עכשיו ההתחלה. אני אסביר בכמה מילים מה הסיכונים שבלהמשיך כך, ואחר כך איזה פתרון אני יכול להציע. קודם כל, הסיכון בזה שזה נשאר כך, שזה גורם לתחושות ועצבים פנימיים ותסכול, זה משהו שיכול ללכת ולהתפתח, שיגרום לנו לאחד משני הדברים. או יותר נכון, לשני הדברים ביחד. אחד, זה שהילדה תגדל מעורערת בנפשה, ולמה? מפני ש... את אומרת שכרגע את עדיין מחזיקה מעמד עם הדרישות, אף על פי שזה עושה לך בפנים תחושות מאוד מאוד קשות. אז בערי החדשות, ילדים קוראים תחושות כמו שאנחנו שומעים מילים. ממש ככה. כמו שאם אני אומר למישהו משהו, אז הוא יודע מה אני רוצה, כי אמרתי. כשהורים חשים תחושות פנימיות, זה כאילו הם סיפרו לילד מה הם חשים. ממש אותו הדבר. ילדים מרגישים את זה. ויש לזה הסבר מאוד ארוך ומפורט שאני מסביר אותו בקורסים במשך 5-6 שעות, מה זה עושה אצל הילד, ומה זה מה שהעולם בחוץ קורא לזה, הילד בוחן אותי. מה זה הבוחן אותי? מה הוא פרופסור שמחליט לעשות מבחנים להורים? מה הפירוש הביטוי הזה בכלל? יש לזה הסבר מאוד מפורט וארוך, וצריך ללמוד אותו ולהבין אותו, כי זה הסיסטם של כל המשמעת והחינוך אצל ילדים בכל הגילאים, ממש מגיל צעיר עד שיוצאים מגיל חינוך. אז אם זה ימשיך כך, זה יהיה מאוד מאוד מסוכן גם לך וגם לילדה. הילדה תגדל מעורערת, וגם את כבר תגיעי להפיסת כוחות. ואז אני כבר מכיר הורים, ליוויתי הורים שפתאום הייתה להם תקופה של שנה שלמה, הם החליטו רק עונשים. אחר כך מראו שזה לא עוזר, אז הם החליטו שנה שלמה רק פרסים. זה גם לא עוזר,
ופשוט... איך מעוררת
בנפשה? אנשים... אני אסביר. לא, 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 אל תיכנסי ללחץ. לא צריך להיכנס ללחץ. הילדה, ילדה שמחה, ילדה טובה, זה מצוין.
כן.
אבל ילדה שגדלה אצל הורה, שהיא, הילדה מרגישה שיש לה השפעה אדירה על הנפש של ההורה, זה גורם לה להיות מעוררת הכוונה להרגיש חסרת ביטחון ולא יציבה נפשית. למה? כי מה נותן לילד את היציבות הנפש בגיל הרך? התחושה שהוא גדל באווירה מגנה, מגוננת. מי זו האווירה הזו? זה אבא ואמא. בגיל הרך זה אבא ואמא. אחר כך זה טיפ טיפה גם המשפחה, האחים. ואחר כך זה כבר יותר כבר עולה לעולם רוחני, ואדם לומד עניינים של השגחה, שהעולם מושגח ואין הפקר והכל בהשגחה פרטית, אבל זה כבר השגות יותר גבוהות. בגיל הצעיר, ההורים. אם הילד מרגיש שיש לו יותר מדי עוצמה ביד, הוא בוכה, הוא צורח, וזה מטריף את אמא שלו. הוא בוכה וצורח, ואבא שלו, הביריון והגדול, פתאום נהיה ג'לי. ברגע שילד מזהה בנפש, זה לא בשכל, זה בנפש, מזהה שיש לו המון כוח, על מי? על אלו שהם אמורים להיות המגן שלו, השומר שלו, אלה שיחליטו מה הוא כן יעשה, ומה לא, ולא יתרגשו מכל הגחמות שלו. אם הוא מצליח עליהם, זה מערער לו את הנפש, הוא מרגיש הביטחון שלו בעולם מתערער. וזה בסיס שיכול לייצר הרבה בעיות בהמשך. אז אני לא אומר שכל מי שגדל אצל הורים לא ממשמעים, הוא נהפך לסופר בעייתי בנפש.
לא, אני לא מבטרת על מה שהקראתי.
הבנתי, אבל אמרתי שילדים מרגישים את התחושות.
אני רואה את מה שקורה לי בפנים.
נכון, לי את צריכה לתאר, כי אני לא יכול להרגיש את זה. הילדה מרגישה בלי שתתארי את זה. זה החידוש פה. ולכן עלינו לטפל בזה, ועלינו להגיע לשליטה באמת נכונה שנשאר רגועים, כדי שהילד יקרא את זה, יבין את זה, והוא בעצמו יתחיל לקבל רוגע נפשי, כי הוא ירגיש, מה שאני לא עושה, משתולל צורח, אמא נשארת רגועה, מכירה את הסיסמה שלנו רשת ביטחון? רשת ראשי תיבות, רוגע, שלווה, תקיפות. זה מה שייתן לבת שלך את הביטחון בחיים שלה. כשאת תגיבי לה ברוגע, בשלווה ובתקיפות, לא תוקפנות, אבל תקיפות, היא תראה שאת רגועה, שלווה באמת, בשלווה פנימית אמיתית, פתאום הילדה תתחיל להרגיש שאת מגוננת עליה, את חזקה בשבילה, יהיה לה נעים לגדול בחברתך. אגב, אחד נקרא לזה הגורמים הנפוצים ביותר לחרדות אצל ילדים, והרבה הורים לא יודעים את זה, זה חסר במשמעת. למנת מתעורר באמצע הלילה, בוכה, מפחד, רועד. אז אם הוא גר באזור של הזקות, או יש איזה משהו מיוחד לתלות, או תקופת מלחמה, בסדר, אנחנו תולים את זה בזה. אבל אם סתם, ביום יום הרגיל, מפחד מאוד, רועד, ממה זה נובע בהרבה מן המקרים? מחסר במשמעת, הילד מרגיש בתת ההכרה, שהוא גדל באווירה לא יציבה, לא רגוע, יש לו יותר מדי כוח על ההורים שלו, זה מבהיל אותו. ואז נכנסות כל מיני חרדות. זה, בקיצור, העירייה היא רחבה. זה לא סתם שבקורסים שלי, אני מקדיש 6 שעות שלמות של הסבר מהחלק העיוני עד החלק הפרקטי המעשי על תורת המשמעת. אבל גם את הלימוד הזה, זה צריך לבוא אחרי הרקע שכבר של הלמידה של 10 שעות הראשונות. צריך לדעת, יש מינימום שהורי חייב ללמוד אותו, זה 15 שעות שנקרא הרישיון לחנך. זה מינימום. בלי זה, באמת יכול להיות שאדם פושע בלעדיו. הוא אומר, טוב, אני בסדר, אני טוב. אז אם יש לך רב צמוד, ממש ממש צמוד שמדריך אותך על צד ושאל, גם זה לא פותר אותך מללמוד, אבל ניחה. אבל אם לא, ועולות כל מיני סיטואציות, מה שהקורס הזה נותן זה כלים אמיתיים, זה כלים, זה רישיון כשמו כן הוא. נניח שאדם למד נהיגה אצל מורה, על רכב מסוג טויוטה. על זה הוא למד, קיבל רישיון. עכשיו פתאום הוא רוצה לקנות רכב מסוג מזדה. יש לו רישיון או אין לו? יש לו. אבל הוא למד על טויוטה, איך הוא יכול לעלות על מזדה? זה לא משנה. הוא קיבל את הכלים, הוא הבין איך המערכת עובדת, עכשיו כל מכונית שתביא לו, הוא יודע איך המערכת עובדת. זה בדיוק הסוד של הקורסים שלנו. זה בעצם נותן רישיון, כלים, אני יודע איך המערכת עובדת. אחר כך כל אחד לוקח את זה לבית שלו, לאווירה שלו, אחד ייקח את זה לחוג החסידי, אחד ייקח את זה לחוג המזרחי, אחד, כל אחד למגזר שלו, להבנה שלו, למנהגים שלו, לקו שלו, אבל הוא קיבל כלים. עם הכלים האלו הוא יכול לנסוע בכל רכב שהוא. לכן יש לזה חשיבות מאוד גדולה.
זה לא כל בכי, זה סוג בכי מסוים.
אם זה כבר נכנס ליותר לניואנסים ופרטים, אני מזמין אותך בלי נדר להתקשר בשעות הייעוץ, זה לא עולה שום דבר, אפשר להתקשר אליי, אני מאוד מאוד משתדל בלי נדר, עד כמה שאני יכול להיות זמין ישיר לציבור. נכון, זה נכון שיש כאלה שמתקשרים גם 4-5 ימים ולא תופסים אותי, אבל לא נורא. להמשיך לנסות, בדרך כלל מי שמתמיד ומנסה, בדרך כלל בתוך 5-6 ימים הוא כן יתפוס אותי. השעות שאני משתדל להיות פנוי בהם לענות, זה בין 10 ל-12 בלילה בכל ערב. אם עניתי, עניתי, אם זה מאוד דחוף, אפשר להשאיר לי הודעה בתא הקולי, אני משתדל לחזור כשאני יכול, וזה ללא עלות, זה ממש בצורה ישירה. כל הציבור יכול ליצור אותי קשר באופן ישיר. הטלפון שלי זה
058-405-2000. כן.
בסדר? טוב, חייבים... כן.
ברישיון לחנך, כאילו אני יודעת שזה משהו שבי אני צריכה, לא בילדה, היא בסדר.
נכון. נכון. לכן הקורס מיועד להורים ולא לילדים.
זה כאילו יגרום לי לשינוי להבין מאיפה זה לי מגיע.
אפילו אל תשאלי אותי, תשאלי את אלו שרכשו את הקורס הזה. יש לנו, אני חושב כבר אולי מאות, עשרות ודאי, אבל אולי גם מאות, ואולי עד רבה, אם יש כאלה מאזינים לנו ורוצים לחוות דעה על הקורס הזה, ושמחה רבה יעלו לשידור, למרות שלא לזה מיועדת התוכנית, ויש עדיפות לתת לשאלות, אבל בהחלט, בהחלט, התגובות שאנחנו מקבלים, זה פשוט, הבתים משתנים בפועל, ממש בפועל, ואני חייב להיות כן ולומר, שמי שרוצה לקבל את ה-100% תועלת מהקורס הזה, רק אחרי 3 פעמים של האזנה. כי זה דברים שצריכים לחלחל עוד קצת ועוד קצת, ופתאום בפעם השנייה שמאזינים לזה כבר רואים את הדברים אחרת, ואז קצת מתנסים פרקטיקה עם הילדים ומאזינים פעם שלישית, אחרי 3 פעמים, אז אפשר באמת להפיק את המרב מהקורס הזה. בסדר? חייבים לצאת לפרסום על מספר הטלפון שלנו באתגרים בחינוך להזמנת הקורס הוא 077-405-2003, 077-405-2003. נצא לפרסומות, מיד נשוב.
עכשיו איתכם קירות שקופים עם הרב אברהם ברזילאי.
כל חי וכל חי מיוזיק עושים היסטוריה. לראשונה, הרגעים הגדולים של תש"פ בסיכום דיגיטלי מרהיב עם גלריות, וידאו, כתבות וכל האירועים שעשו את השנה. לקבלת מהדורת הסיכום החדשנית ישירות לנייד או למייל, שלחו את המילה סיכום לוואטסאפ שמספרו 055-333-9393 או למייל rstrudel93fm.co.il.
חוגגים את ראש השנה בפיופ. בואו להנות ממבצע 3 פלוס 1 על מגוון ינות יקב סגל. ינות פיריים עם טעמים עשירים ועוצמתיים. סגל, יין פיראי. פיופ, יין ואלכוהול. רמת אשכול מישור אדומים ומחניים. מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
ושמחת בחגיך. מטעמי גרשי מביא לכם את סעודת החג לסוכה להנאת כל המשפחה. ארוחות משפחתיות, בורגר ענקי, טוסט נקניק, שניצל ועוד ועוד. אברבנאל 72 בני ברק. 058-690-1419. 058-690-1419. בקשרות המעודרת בדץ, הרב רובין שליטה.
הילדים אהבו את עוגת השוקולד והבגדים עוד יותר?
הבגדים אכלו יחד איתכם? קולון 101, אבגד גביסה להסרת 101 כתמים ולחיתוי 99.9% מהחדקים. קולון.
מבצע מיוחד לימי הסגר, אופר הלוי מגיע עד עליכם עם 11 הצגות על דיסק און קי לצפייה במחשב הביתי.
זה רעיון מדהים.
ועכשיו במחיר מסובסד ל-200 המזמינים הראשונים, רק 180 שקלים.
מה?
להזמנות חייגו עכשיו 03-909-2124, 03-909-2124.
מיני בר נועם אחד, תשכחו מכל מה שידעתם על מיני בר. מים חמים לשבת, זה מיני בר. נועם אחד, כוכבי 85-10. הכי טובים, הכי טובים, הכי טובים, הכי טובים.
ובמגזין הנשים החגיגי פנינה מבית בקהילה, המשמשות בקודש, ביתו של האדמו"ר, מזכירת הלשכה ושליחות על אש גבוהה. דירות הארעי שהן בית חם לחזור אליו כל השנה, וחמש יוצרות שמספרות על החיים כאומניות והקשר המיוחד שלהן עם הקהל. אל תחמיצו את חבילת החג של בקהילה עם המוספים הכי טובים מהכותבים הכי טובים.
הכי טובים, הכי טובים, הכי טובים.
אקלילה.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילי.
אני מתנצל בפני המאזינים שניסו לעלות ולא יכולים, כי אני חייב להשלים חלק אחד של התוכנית הזו שהוא חשוב וקריטי, בפרט לפני היציאה לבין הזמנים. אני רוצה שהורים וגם בחורים, אם אתם שומעים אותנו עכשיו, בחורים יקרים, אולי אתם עוזרים לאבא עם הסוכה, עוזרים לאמא עם הבישולים, תגבירו טיפ-טיפה את הווליום, אני רוצה שתקשיבו למעשה ולסיפור שאני הולך לספר כאן. אז אמרנו שלאחרונה, בגלל הקורונה, נוצרו שיבושים רבים ברצף הלימוד בישיבות. ובחורים, לצערנו הרב, בילו יותר שעות בחשיפה לעולם שהוא, איך לומר, רחוק מיראת אלוקים. ונדמה פתאום שהעולם החילוני מאוד קסום, מאוד מנומס, מאוד אדיב, נקי ונעים. לפעמים נדמה לבחור שהרבה יותר נחמד לשוחח עם סטודנט מטורבט מאוניברסיטת בר אילן, מאשר עם כמה חסידים בשטיבל השכונתי, נכון? לפעמים נראה שהציבור החילוני ככה נאור וידע גם לדבר באנגלית. זה לא דבר פשוט, נכון? זה לא דבר פשוט, אנגלית. והנה, תוסיף על זה את העובדה שהדמות החרדית הפכה עכשיו בכלל למשהו מאוס, מפיץ העל של הנגיף. והנה, קיבלת בחור שמתחיל להתבייש ביהדותו. בזה שהוא בן תורה. איפה אתה לומד? בישיבה? איזה תעודה יהיה לך? באמת? ומה, כל היום אתם רק ככה מתנעוניים עם הראש? ועלול להגיע מצב שבחור מתערער לו קצת הביטחון במה שהוא עושה? לפעמים זה גורם לפתאום בחורים שמסתרקים כל מיני תסרוקות רחוב, או פתאום מתביישים לצאת עם חליפה וכובע לתפילות. פתאום הביגוד הופך להיות צר יותר. אני זוכר שפעם דיברו כל הזמן, פרסמו בבני ברק מודעות על איסור לבישת בגדים צרים לנשים, אבל היום כבר מדברים על זה גם לגברים. תחילו ללכת בלבוש צר. איש צר ואויב, אה? אז הסקיתו בחורים יקרים לסיפור הבא שסיפר הגאון הגדול רבי ינקלה גלינסקי זצ"ל. תראו מה הוא סיפר. אומר, הייתי בארצות הברית, במונסי, רבי ינקלה גלינסקי היה מסתובב בקהילות באמריקה, רבי ינקלה גלינסקי בעצמו היה בוגר שואה, עבר את השואה, הוגלה לסיביר, היה בסיביר עם הסטייפלר, עבר הרבה מאוד בחיים. למד בנוברדוק, אצל הסבא מנוברדוק. הוא, הסטייפלר גם כן. והוא היה, הקים מוסדות תורה פה בארץ, היה ראש ישיבת חדרה, אחרי המלחמה, אחרי מלחמת העולם השנייה. והקים עולה של תורה פה בארץ, והיה צריך לנסוע הרבה מאוד לארצות הברית בשביל לבקש מנדיבים שיתרמו כסף כדי להחזיק את עולם הישיבות שהיה אז בתחילתו פה בארץ. מה שאנחנו רואים היום זה רק הפירות של אותו עמל, של מה שהוא עמל אז כדי להקים את עולם התורה. היה קרוב מאוד עם החזון איש. אז הוא מספר, ביקרתי במונסי אצל רבי יעקב קמינצקי זצ"ל. ורבי יעקב קמינצקי מספר לו ואמר לו, תשמע, ישב אצלי כאן ידיד שהציג את עצמו כידיד מימי לימודנו בישיבה בסלבודקה. הוא אמנם הידיד הזה, אני לא זוכר אותו, אומר רבי יעקב קמינצקי, כי הוא היה ממש מהצעירים, ואני הייתי מהמבוגרים בישיבה. אבל הוא דווקא כן זכר אותי. אומר, הוא הגיע לכאן למונסי, ישב אצלי בבית, כך מספר רבי יעקב קמינצקי. הוא אומר שהוא זוכר אותי, הבחור הזה זוכר אותי, בזכות איזה אירוע שקרה בישיבה. אומר, מה קרה? הבחור הזה היגר מגרמניה לפולין. ופתאום מצא את עצמו עומד עם חבורה, עם כמה מהגדולי הבחורים, היו שם רבי זיקשר, היה שם רבי רון קוטלר, היו שם כמה גדולי עולם. והם דנו בשאלה, מי עדיף, הגרמנים או הפולנים? אז הבחור הוא אמר, הגרמנים עדיפים, יש להם נימוסים מיוחדים מאוד. ואז פתאום הגיע סבא מסלבודקה ואמר, במה עוסקים? אמרו לו, אנחנו עוסקים במי שיותר נימוסים, והבחור אמר, כן, כי בגרמניה, כשבן אדם אומר לך, אתה שואל אותו איפה הרחוב זה וזה, הוא לא אומר לך, תלך ימינה ושמאלה. כשהוא מסיים, הוא אומר, האין זה כך? האם אתה לא מסכים איתי? כאילו לא להראות עליונות עליו. ואז אמר לו סבא מסלבודקה, זה מה שאתה אומר? אתה יודע שהכל נמצא אצלנו ביהדות? כל מה שהגויים עושים, כל מה שהם מתייפיפים, כל מי שרחוק מתורה, זה רק צביעות, זה לא אמיתי. ואז הוא מראה לו, אחרי 60 שנה, מראה לו את היד שלו גדועה. אומר לו רבי ינקלה גמלינסקי, זה קרה מהמלחמה? אומר לו, לא, הלכתי ברחוב, פתאום באה אליי קבוצה של גרמנים, והגרמני הראשי מביניהם תפס לי את היד, שלף עולר, והתחיל לחתוך את הזרוע, ותוך כדי שהוא חותך לי את הזרוע, כך מספר הבחור, הוא מסתכל לי בעיניים ואומר, האם זה כואב? האין זה כך? האין אתה מסכים איתי? הנה לכם הנימוסים של הגויים, הנה לכם היופי של תרבות יוון, הנה לכם כשהוא מתגלה ברגע האמת, אז בחורים יקרים, אל לכם להידמות, לא בתסרוקות ולא בלבוש ולא במחשבה, כי הכל נמצא אצלנו בעולם התורה. זהו, מאזינים יקרים, תוכניתנו מתקרבת לסיומה, מספר הטלפון שלנו באתגרים בחינוך, 077-405-2003. נודה לעוסקים במלאכה, לאורי כהן הטכנאי, לקובי אלי המפיק, לבצלאל קהל מנהל התוכניות, יעל היבר צייטלין, מפיקת התסקיטים, שיהיה לכולנו, ושמחת בחגיך והיית אך שמח, נשוב ונשתמע בעזרת השם מחר, שמחת תורה, לכולם, המשך ההזנה הריבה, וחג שמח ומבורך, להשתמע.
כל חי תמיד איתי, כל